באמת, אחד מהמדרשים הכי מופלאים שקיימים, תשארו ותראו את המדרש הזה, והאמת היא, אני כבר אומר את הראש, המדרש על פניו הוא גם קצת מצחיק, וכשאנחנו ננסה ללמוד את הדברים לבפנים, אנחנו נגלה כאן הצורות מאוד מאוד מעניינים, שבעצם קשורים ופותחים אותנו בכדי החוכמה הגדולה, המדרגה הגדולה של חוכמת ירושלים. אני רק אגיד עוד משפט אחד של הקדמה לדברים. תראו, המדרש הוא נקרא בשם מדרש. אומר המהר"ל בספרו באב הגולה, שדרשה, אנשים אומרים שדרשה זה רעיון כזה מולבש בצורה מלאכותית על כל מיני דברים, אבל המהר"ל אומר שדרשה זה מלשון דרישה וחקירה. כלומר, כשחכמים דורשים דרשה, זה אומר שאם אתה תדרוש ותחקור את העומק של הכתוב, אתה תראה שאין לך מנוס אלא להגיע למסקנות הללו. זה לא איזשהו מעטפת חיצונית של דברים לא קשורים לזה, אבל זה דורש הרבה מאוד מאמץ והתבוננות ותשומת לב ולהסתכל על דברים כמו אנשים גדולים שמסתכלים על דברים בגדלות ובעמקות, ולא להסתכל רק על הפנים החיצוניות והשטחיות שלהם. טוב, אז זה רק ההקדמה לדברים. אנחנו נקרא את הסיפור הזה פה, שפה סיפור מעניין מאוד, שכתוב בהקדמה של מדרש אחד רבתי. ונקרא את הסיפור, תוך כדי הקריאה של הסיפור, אנחנו כבר נעלה את כל השאלות שעולות וצפות מהסיפור הזה, ואחר כך אנחנו ננסה לומר איזשהו קו מחשבה, שננסה לחרוס את כל הסיפור הזה, ממש מראשיתו ועד סופו. בואו נראה את הדברים. תראו, אני לא יודע עד כמה, אולי אני אקרא לכם את זה פשוט בעברית ותראו משם, אז המדרש מספר כך. על הפסוק, העיר רבתי העם, כתוב רק גם רבתי בגויים. המדרש אומר, מה ההבדל בין רבתי עם לבין רבתי בגויים, שנאמר התואר של ירושלים? המדרש אומר, רבתי בגויים, הכוונה רבתי בדעות. רבתי העם זה כמות הרבה אנשים. רבתי בדעות זה אומר שהאנשים שחיים בירושלים, בארץ ישראל ובאותה תקופה, הם היו אנשים שהם אנשי איכות מבחינת הדעות שלהם. המדרש הזה אומר שרבי יונה אומר בשם רבי יוסי, שבכל מקום שהיה הולך אחד מבני ירושלים באיזה מדינה, היו מוצאים לו קתדרה לשבת עליה. קתדרה, מוקירים את המילה הזאת, זה כמובן כיסא חשוב. בקיצור, כולם היו נמצאים סביבו לשמוע דברי חוכמה. זה כמו אנשים מיוחדים שכשמגיעים אליהם במקום מסוים, אז כולם מתעסקים מסביב לראות, הם יוצרים עניין מסביבה, וככה היו נראים ירושלמים. אנשים חכמים מאוד שנמצאים במקום מסוים ושואבים את כל תשומת לב לבינת חוכמה שלהם. תורה בארץ ישראל. אנחנו ננסה לחתור כאן להבין מה הייחוד, מה המהות של החוכמה הזאת, חוכמת ירושלים. הסיפור הוא כזה, אחד מירושלים הלך לאיזושהי מדינה, במדרשים אחרים כתוב שהמדינה הייתה אתונה, יוון. דברים האלה כבר מעוררים את תשומת ליבנו לאיזושהי התעמתות שיש כאן בין תפיסות, תפיסת ירושלים. תפיסת יוון, יוון כידוע, ידועה בחוכמתה, הפילוסופים שהקימה, ומאוד מעניין שכל הפילוסופים הללו הם התחילו את הופעתם דווקא בזמן שעם ישראל צריך לשכוח. כשהנבואה שלך התחילו להגיע הפילוסופים. אז יש פה איזשהו חילופי גברי, איזשהו חילופי מעמדות בין המדרגה של עם ישראל בתפארתו לבין המדרגה של היוונים. אז זהו, ירושלים, ירושלים הולכה להגיע למדינה. הגיע זמנו למות של אותו ירושלים. הוא לוקח את כל הכסף שלו, את כל צרור כספו, מניח אצל בעל הבית האכסנן שאצלו מתאכסן, ואומר לו כך: אם יבוא בני מירושלים ויעשה לך שלושה דברי חוכמה, תן לו את הכסף. אם לא, אל תיתן לו כסף. וכבר כאן אני רוצה להציג את השאלה הראשונה. איזה התנהלות זאת? יש ערבים, יש ילדים, הם היו ראשים שלו. וכי בגלל שהילדים שלו לא מספיק חכמים, לכן הם לא עובדו לירושה. רק כתוב, הוא אפילו יודעים דבר מה קוראים איתו בתורה. פרשת שתרצה, אנחנו יודעים שכתוב, שלא יוכל לבקר בין האהובה על בני בן הסמורה בחור. ירושה, זה ירושה, זה קטע ירושה, מה המשחקים, אם הוא חכם לקבל את הירושה, אם הוא לא חכם לקבל. אבל זה מה שאני אומר לו. עכשיו, המדרש שאומר, שהיה איזשהו כלל, איזשהו חוק, שהיה באותו מקום. החוק אמר, לא מודיעים איפה נמצא בית של הסנה. אם מישהו בא לעיר הזאת, אם מישהו אמר לו, איפה גם למשפחה, אין תשובה. יש בזה היגיון. לא רוצה להפיל על אנשים כל מיני אורחים שהם לא יותר רוצים לקבל אותם. לא מודיעים. טוב. אותו ירושלמי נכתב לבית עולמו, שרוב כספו, כל המזוודה עם הדולרים נמצאת אצל בעל הבית. המדרש מספר כך, לבטר יומי, עבר זמן, הגיע הבן שלו. כנראה, אומרים את פרשי המדרש, הבן הזה ידע את שמו של האח סיני. הוא ידע את מי אבא שלו התאכזב. הוא ידע את השם של אבא, אמר לו או משהו כזה. עכשיו הוא צריך להגיע אל הבית שלו, שיש באותה עיר חוק שלא מודיעים איפה גר בן אדם. איך הוא מתגבר על הבעיה הזאת? כיוון באמת, כשהגיע לשערי אותה מדינה, הוראה אדם אחד מוביל חבילה של עצים. הוא שואל אותו, את אותו אדם, אתה מבין את העצים האלה? זה עצים למכירה? אומר לו כן. אז הוא אומר לאותו אדם, קח כסף, משלם לך על עצים, ותוביל לי אותם לבית של האח סיני.
לא.
אה?
לא.
גם, איך נראה למה פה היה גירות? מה הגירות הגדולה? איך אומרים היום, הזמין לו פיצה. לא כזה חומה. אתה מזמין לו פיצה, אתה אומר לו למשפחת ראובן, הוא הולך למשפחת ראובן, והוא הולך אחר כך, איך תראו מה הגירות. הוא מגיע לאותו אחתנאי, סליחה, הוא מגיע לאותו אחתנאי, ודובר לו בדלת, פותח לו, הוא רואה את השליח עם העצים. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אני הזמנתי עצים? הוא אומר לו, אתה לא יודע את העצים, אבל זה שמה הוואי, הוא הזמין את העצים בשבילך. מי זה? טוב. טוב. אמרנו שלום, שלום, כנס לסקופה לבין, שיש פה משהו. המדינה שאומר על הדבר, על הסיפור הזה, זו החוכמה הראשונה, מבין שלוש החוכמות, שעשה וביקש ירושלמי שלא יעשה כדי לקבל את הכסף. שאלה לי שאלה פשוטה, מה החוכמה? חוכמה של ירושלמי להגיע למצוא את המקום או לא? ציפינו למה שאתה יותר מבריק.
הבן לא ידע.
הבן ידע את השם, אבל לא ידע את הוגה.
לא ידע את התנאים כדי לקבל את
הירושלמי. ידע שכנראה... שאלה אחרת, מה שאתה אומר, אם הוא ידע את כל התנאים, הוא כנראה... או שהוא יודע או שהוא לא יודע לתת את מעצמו על
פרק.
לא, אני לא חושב שהוא ידע.
כאילו לא ידע, לא היה
מה מבינה לעשות את זה. כן, מסתבר לי שהוא ידע, אבל יכול להיות שהוא לא יודע שהוא כאן חם. הוא עושה את הדברים, תראה, שאני כן לא אוהב את הרעיון הזה שהוא ידע, תגידו מה הוא בקביעות.
היה לו איזה שהוא חושב.
אני לא חושב. אין לי מה זה לא שזה משקל. טוב, סיפור ראשון, יפה. עכשיו סיפור שני. נכנס, נתנו שלום אחד לשני, אמר לו, בעל הבית הסיני, מי אתה? הוא אומר לו, אני הבן של הירושלמי שהיה אצלך, שנפטר אצלך. לא, תכניס לעשות. עשה לו תעודה. לאדם הזה, שימו לב, לסיני, הנערך הזה, היה לו שתי בנים ושתי בנות. והוא ואשתו. והסיני. סך הכל, שבעה אנשים. הוא עשה סעודה. הוא, כשהגיע הזמן לסעודה, הם ישבו בשולחן, הוא הביא קערה, שבתוך הקערה היו חמש פחיות. ואז עובר לירושלמי הזה, תחלק, תחבק. איך אומרים? סתם מורגת במרק. איך אתה מחלק חמש מגיעות בשביל אנשים? מה הוא חשב? מה הוא תכנן שיהיה? הוא חייב, הוא שם לו חבל על הילדות כדי לראות מה הוא עושה. תראו את חוכמתו האדירה של ירושלמי. בהתחלה קודם כל הוא אומר לו, לא, תחלק אתה. עוד לא חזרה את ההפצחה. אז הימני הזה אומר לו, לא, אבל אני רוצה שאתה תחלק. טוב, לקח וחלק. הוא לקח. הוא לקח פרקית אחת, ושם אותה בין האיש לבין אשתו, ביחד. לקח פרקית שנייה, שם בין שני הבנים שלו, בין הבן אחד לבין השני. לקח פרקית שלישית, ושם בין שתי הבנות שלו. לקח שתי פרקיות, ושם בצלחת שלו. ההוא בלט על השון, אבל לא אמר שום דבר. המדינה שאומרה על הדבר הזה, הנה החוכמה השנייה. מה החוכמה השנייה? מה שירושלים זה לחלק פירורים לכולם ולקבל את כל הצלחת שלך? זה החוכמה של ירושלים. מה החוכמה? טוב, הגיעה שעת ארוחת הערב. הביאו תרנגולת מטומטמת בסדר. תרנגולת, היו אוכלים כנראה שתי סדות בשרים, תרנגולת מטומטמת. היווני מביא את התרנגולת הזאת ואומר לירושלמי, בכבוד, תחלק. עוד פעם הוא אומר לו, לא, זה לא שלי, חלק אתה. אז הוא אומר לו, לא, אני רוצה שאתה תחלק. לקח את התרנגולת ואז לקח. הוא נתן את הראש לפני האבא, לקח את בני המעיים שהתרנגולת נתן לאמא, לקח את שתי הירכיים ונתן לשתי הבנים, לקח את שתי הכנפיים ונתן לשתי הבנות, ואת כל הגוף של התרנגולת בטל על השבת. עכשיו הם אומרים, הוא כבר לא עשתה לשתות יותר. אז הוא אומר לו, מה? ככה מחכים אתכם בירושלים? שמי שחלק לוקח את כל הכל וחלק פירורים להם? פעם ראשונה אמרתי לך שום דבר? הפעם שנייה אתה חוזר אותו דבר? אז אומר לו ירושלים, שים לב, תראו את התשובה שלו. הוא אומר לו, שזה לא שלי להתחלק את זה, כל הזמן אתה מבטל את הדבר השני. אבל למרות זאת, אני אסביר לך שחלקתי פיקס. מעולה כמו שחלקתי שחלקתי. למה? עכשיו תשמעו את ההסבר שלו לחלוקות, זה נשמע מאוד תמוזר ועוד יותר תמוה מאשר חלוקה בעצמה. הוא אומר לו ככה, ארוחת צהריים, והבטח המשפחיות, לסעודה, אתה ואשתך והפרקים כמה זה? שלוש. שתי הבנים והפרקים כמה זה? שלוש. שתי הבנות והפרקים? שלוש. אני בשתי פרקיות? שלוש. איך זה חלקה, לא? מה זה? טוב. אז הוא אומר לו רק, האם, הבאת את הרגולת, לאהבת הרב. אני אסביר לך, למה הלכתי בצורה כזאת? נסבי, לקחתי את הראש, ונתתי לך, למה? כי אתה ראש הבית. נתתי, לקחתי בני המעיים ונתתי אשתך, כי מהמעיים שלו יצאו הילדים. לקחתי את שתי הירכיים ונתתי לבנים, כי הם הרגליים של הבית, הם עמודי הבית. לקחתי את הכנפיים ונתתי לבנות, כי מחר הם מסתובבים ויחזרו ויחזרו לבית של הבעלים שלהם. לקחתי את הגוף, שאתה מולד, ולקחתי את עצמי, כי אני בגופי באתי ובגופי אני הולך. קום ותן את הכסף שם שהפיל אצלך, נתן לו והלך לשלום. על זה אומר המדרש, לקיים מה שנאמר, חבטי בדעות. אתם כבר מבינים ש...
אני לא טוב תפיסה עבירה.
מה?
לא טוב.
מתרחש פה משהו מתחת לפני השטח שרצו להסביר אותו. המדרש מאדיר את חוכמתם הגדולה של בני ירושלים, מרחיב וכשהוא מספר את החוכמה, זה נשמע לנו לא נהיה להגיד את זה, אבל זאת זאת באמת כמו ישראלי, כמו חולק, לא? מה?
לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, הוא עושה את הכל כדורך כולם כל עצמו. מה הולך פה על הדבר הזה? תראו, יש לנו פה קצה חוץ לתעלומה הזאת שנמצאת בדברי אחד המפרשים למדרש שנקרא עץ יוסף. אנחנו ניקח לנו את הקצה חוץ ונראה איך מתוך קצה החוץ הזה אנחנו נוכל להבין את הסיפור הזה בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה. ואני רוצה לפני שאני מתעסק במפרשי המדרש בעץ יוסף, אנחנו קודם כל ננסה לחשוב על הדברים על פי הכרה והבנה שלנו על דברי חז"ל. וזה יתחיל קודם כל בדבר הראשון. אמרנו שבאותה עיר היה כלל שלא מודיעים את מקום האחסנה לאנשים אחרים. הכלל הזה זה כלל שמוכר בדברי חז"ל. זה לא פעם ראשונה שאנחנו פוגשים אותו פה במדרש. תפו את הגדה, תראו מקום מספר 2. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, בהתאמה רבי יהודה אמר שואל, והני נפלט מילי, אבי ברבנן זה משם במילאי. יש שלושה דברים שחכמים עשויים לשקר, לשנות בדיבורה. ואלו הם, במסכת, בפוריה ובאושפיזה. מה הקשר של הדברים?
הנבס.
מסכת, כמו שמה שאומר בדיוק, זה הנבא. שואלים אדם, למד המסכת פלונית, הוא יכול להגיד לו, זה מדרכי הדבר, אבל אני כן אני יודע הכל. לא, 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 לא. פוריה, יש פה מחלוקת מה המשמעות של פוריה, אם זה עניין של צניעות, של מיטה, פוריה באמרים, או יש עוד איזה פורים. אמר שקע, הוא אומר, אתם יודעים שבפורים מותר לצחם, לשקר, להגיד, כאילו לעבוד על דבר, כאילו שיקור, באמת לא שיקור. בפוריה, קורה, המרשה. אז זה בפוריה, ובשביזה זה העניין שלנו. אומר רש"י, במקום ספר שלנו, מה זה בשביזה? אם שאלו על בשביזו, ואתם שאלו אותו, נו, איך אני מתאר את זה משפחת פלוני? הוא לא חייב להגיד, בשביזה, איזה אירוע, נפלא, מחר עוד לא, כולם פלוני. אומר רש"י, אם שאלו אותו, אם לא בסדר, אתה מבין איפה מידה, מידה טובה היא, כדי שלא יתפסו את האדם שאינם מוכנים לעבור תמיד עליו ויחלו את עמונו. אל תשבח יותר מדי, כי בסוף אם תהיה משיבה, אתה חובה, עשו לך, עשו למענך, ואתה עכשיו משבח, אבל עשו גם מוכנים עליו. הכרה טובה, אבל הכיר טובה, אבל אם כן היה ברוך השם הנחמד, הכיר טובה, אבל הכרה טובה פה, אמורה לדרום שלא יזיק לפחות. לאותו אדם ויצאו עליו בני אדם שהיו מוגנים. אז אם כן, אני רק מראה לכם שהמנהג שהיה ברוך באותה עיר והתמונה, שלא היו מראים את הבית של משפחה פלונית חסנאית לאנשים אחרים, זה מידה נכונה שכולם מדריכים אותנו. שככה אתה צריך לעשות, שלא עוד מישהו יתעשה את זה בשביל לא יהיה לעבוד לך. מספיק אחד. זה יפה, אז עכשיו שים לב לחוכמה הנפלאה שיש לו. להגיע לבית שלו, של אותו אדם, שיודע רק את השם שלו ולא יודע איפה הוא גר, וכמו שאמרנו להזמין לו פיצה, זאת לא החוכמה. בסדר. החוכמה הגדולה פה היא חוכמה אחרת לגמרי, שזה מה שמוביל כאן את כל המהלך וכל דברי המדרש שלנו. החוכמה של יהודי. אנחנו עכשיו, אני רוצה להצביע על הכשל שמפריע לנו לדעת דברי המדרש. הכשל הוא שכשאנחנו קוראים את המדרש הזה, אנחנו כל הזמן מחפשים את התיחום, את החליפות שיודעת לסובב את כולם ולהשיג את המטרות בהקשר פה את הכסף. אבל אנחנו לא שמים לב שהמדרש הזה בא ללמד אותנו משהו אחר לגמרי. החוכמה של יהודי זה לא כסף, זה לא החוכמה. הכסף הוא אמצעי, הוא לא מטרה. חוכמה של יהודי מתחילה לחוכמה אחרת לגמרי. זה חוכמת הנפש, חוכמת המידות. זה חוכמה של יהודי. יהודי שרואה מנהג טוב ביותר שקיים אותה עיר. מה אתה מגיע לעשות? אני אומר, בגנות רוב האנשים היוצאים שהיה מגיע לפני סיטואציה כזאת, מה הם לוקחים את הדולר ואומרים לבן אדם, ככה, תעלה איך קובע של דולר. נכון? אתה לא רוצה להגיע לסתם, אתה משחיל אותו, ואתה אומר לו, תגיד, איפה הוא גם? תראו איזה חוכמה אדירה. הוא הצליח להגיע לבית של אותו אדם מבלי לשבור את החוק המוסרי, את החוק הטוב שהיה כאן לתת. אני, זה החוכמה. במילים אחרות אני מנסח את הדברים בצורה אחרת, בן זה אומר, שמדרש בא לדבר את זה פה, שחוכמתם של בני ירושלים להגיע אל הכסף בלי להפוך להיות מושחת בדרך של החוכמה לך. אני לא מכיר הרבה מאוד אנשים שצריכו לעמוד במשימה הזאת. להשיג את הכסף שהם רוצים, אבל נשאר יהודי. נשאר לאדם, נשאר בלמיד אותו רוץ, נשאר צדיקים. הדברים האלה ממש מזכירים גם את ההתחלה של התרש. מה הרבה? איך הוא מתחיל? הוא מתחיל, המדרש מתחיל בזה שהוא מפקיד את הכסף בירושלמי, והוא אומר לזה, אם יבוא מי כסף שלושה בתחומה, אז זה לא תקצת אם לא עמדה לו. שאלנו, למה? זה בן שלך, תן לו את הכסף. מה אתה צריך להסתכלים, אם הוא בחר, אם לא בחר? תן לו. כבר בתוך האמירה הזאת, תמון פה כוחת חיים עצומה. כסף זה יכול להצמיח בן אדם, זה יכול גם להרוג אותו. תלוי מי הוא. יש אנשים שאם ניתן להם את המזוודה הזאת, אמרו להם. הם גמרו את החיים שלהם. החומריים, הרוחניים, הם לא צריכים לספר להם, אתם יודעים, עשו פעם תחקיר מה קורה עם אנשים שזכו בלא טוב. אני אגיד לך, לא כולם לא מאושרים, תגיד בצורה עדינה. זה יכול להרוס את זה החיים. חוכמת בני ירושלים, בראש ובראשונה, לשים לב לאן הכסף הולך. אני רוצה שתראו בהקשר הזה משהו מרתק. יש דברים על הרב קוק, על דברי הגמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת, איזה הוא השיר? כולם מסתכלים עם משנה בעבר ושמח בדקו. הגמרא אומרת, הוא טיפה אחרת. איזה הוא השיר? כל שיש לו נחת רוח ביושבו. דברים אחרות, אם אני רוצה לנסח את זה בעברית של ימינו, את הדרה שחזר במושג השיר, הם בעצם אומרים ככה, השיר זה לא מי שיש לו הרבה, השיר זה לא עושה לו כלום. נשמע אותו דבר, זה בכלל לא אותו דבר. יש שם דברים שונים, יש אדם שיש לו הרבה מאוד, אבל עושה לו עוד הרבה יותר ממה שאתה
מדבר.
בדיוק, רב, לכל. יש כאן שלא עושה לו כלום, יש לו נחת רוח בשבוע. אומר הרב קוק, למה אתה לא שואל איזה אושי? כי יש לאדם איזושהי נטייה פנימית שהוא מודד בחיי האושר. אז אתה צריך להגדיר, חזר, אתה הולכים להגדיר לו מה המושג האמיתי של האושר. מה זה נקרא באמת אושי? לאיזו מטרה טובה הוא נמצא בעולם? תשובה חזר, האושר הוא נמצא בעולם כדי להוביל את האדם למחת רוח. שיהיה לו רוגע. הוא לא דואג מה יהיה מחר, מה יהיה עוד שנייה. יהודי רגוע, נכון? לשבת, ללמוד תורה, וכן, לבוא ביום שני לשיעורי תורה, הוא אומר רגע, זה התכלית. אז אם אדם יש לו עושר ואין לו נחת רוח, יש לו עושר אבל אין לו פנאי, אז בתפיסה החיצונית הוא עשיר, אבל בתפיסת היהדות זה לא נקרא אדם עשיר. הוא אומר, המגמה האמיתית של העושר זה שלוות הנפש שנמצאת על ידו. זה שכן אדם עשיר, יש לו רוגע ושלווה. אבל אם יהיה העושר מביא את האדם מדי מהומה ותכדה ופיזור הנפש, כמו שבדרך כלל קורה ברור, איך כתוב בספר חובות הלבבות, שאמר החסיד, המן יצא לנו פיזור הנפש. שאלו אותו, מה זה פיזור הנפש? הוא אומר, שאני פה ויש לי נכסים במדינה אחרת. העושר לא פה. זה פיזור הנפש. הוא Πόσο σημαίνει να αναλάβει να το πει και δεν μπορεί να το κάνει μόνο γιατί σα έδωσε να αναλάβει ο Ρώσο. Σαβέι, σήμερα μη σπαθά χάβα. Έτσι να όσο το λέω καλά. Ουάκ, έτσι, ή έ. Κοιμάτα, το λαδά, σε μαμάτα δεν έχει σοκέτ, με αδειά μη το χέρι τρατσέ μημένο. Όσο εγώ να ξέρω λίγα ρόγα, να ξέρω λίγα שלווה ופתיחות לדברים האמיתיים. אתה פעם לא עכשיו לעשות חסד, לעשות טוב, לעבוד על הילדים שלך, להיות חכם יותר, להיות צדיק יותר. זה התפקיד שלו עכשיו, זה טוב. חזק אצלנו את הטקט, האצבע על הנקודה, זה הנקודה. זה בדיוק מה שעושה ירושלים כזה, האבא. הוא אומר לאמנים, תשמע, יבש ויבוא, ויעשה שלושה דברים חוכמה, כמו שאמרנו, איזה חוכמה? חוכמה פנימית. לא טריקי, לא אכפת לי טריקי, זה לא עוזר לי. אני רוצה לדעת שהקצב שאני מוריש לו יקדם אותו בחיים, לא ייקח אותו אחורה. איך אני אדע שיעשה שלושה מבחורה, שלושה מחזקה, לא במקרה יצא לו? אתה רואה שהיהודי הוא באמת יהודי. הוא יהודי ששם לב לעבר, הוא לא רודף אחרי הכסף הזה, מעבר את עליו, הוא לא רואה כלום, הוא דורס כולו בדרך, עומד כולו על הדרך. זה חוכמה. אז לכן החוכמה הראשונה היא לגמרי חוכמה שתואמת מה שהוא ביקש. הוא הגיע אל המטרה, והמטרה אצלו, הכסף, גיוס המטרה, לא קידש האמצעי. הוא לא הרס בדרך את החוק החשוב והטוב שהיה לו די טוב. נשמור על כסף ככה, כן. אולי הוא רצה גם לחלק אותו ולהראות לו מה זה חוכמה של ירושלים. מכאן אנחנו עוברים לשלב השני, לחוכמה השנייה. תראו, החוכמה השנייה הייתה, כמו שראינו, נתן לו חמש פרגיות, אמר לו, תחלק אותם לשבעה אנשים ומה שהוא עשה עם החילוקים. תראו, אני רק שוב פעם אסביר על הקשר שמפריע לנו לתפוס את הנקודה הבאה. כשאתה חושב על הקושייה הזאת, על החידה הזאת, איך מחלקים חמש פרגיות לשבעה אנשים, הראש שלך מתחיל לעבוד בעשרונים. 0.78. ישר אתה מתחיל לחלק. מאיפה זה נובע? מזה שאתה אמור לחלק חמש לשבע, אתה ישר חושב כמות. איך מחלקים חמש לשבע? כמותי, אתה מתחיל לעשות לשבור. אבל כמו שכבר אמרנו, הראש של הירושלמי הוא לא מתעסק בכמות. אותו מעניין דברים אחרים לגמרי. תראו, בדברי העץ יוסף על המדרש, אז יש כאן בעמוד הראשון, בדיבור המתחיל האחרון בעמוד, דיבור המתחיל ויהי פריגה. הוא אומר, מסביר לנו מה עובד מאחורי החידה הזאת. הוא אומר כך, הוא נתן עוד אחד בין האיש בעל הבית, ואשתו, לפני יחד, נתן עוד אחד. שוב הוא לקח עוד אחד, ונתן גם שני אנשים יחד שנשתה בלב. לקח עוד שלישי, נתן משתה נותר. לקח שתי עובדות נשארים, נתן לבנם. ולא אמרו דבר לגור בו, כי הם הבינו שהוא לא עשה את זה בגלל גרגלנות, אלא לכוונה טובה ולקבל. מה הכוונה שלו? תשמעו מה שאומר את יוסף. באמת הסיני הזה, כי אותו היי פרי, הוא התחיל לחשב לא לבין עצמו, היה חד לבקר. מה אני עושה את זה? בין כולם. כי לידי לבעל הבית אחד, ולשתו אחד, ולשתו בנות אחד, ולשתי הבנים אחד, ולשתו אחד, אז ככה אתה אמר לך, נכון? אחד לאיש, אחד לאשתו, אחד לבנים, אחד לבנות, אחד לפניו. הוא אומר, זה לא דרך חרץ, שהוא ייקח להם, וייקח את זה מתנחת לכל בן של בעל הבית. ואם הוא נגע לבנים לפני כל אחד או אחד, אז הוא עושה שתי בעיות. א', הוא יתחיל קנאה בין הבנים לבנות, וב', לא יישאר לו כלום. לכן הוא חילק, שימו לב של המשפט, כנען, שבזה לא יתחיל קנאה בסעודה. זה מה שחפשנו. החילוק שלו הוא לא קשור לכמות של דברים אלא משחק מעניין אותו בחלוקה דבר אחד,
שלא תהיה
קינה, אפשר להגיד את זה יותר טובה. הוא בא לרמוז להם דבר עצום בדבר הזה. יושבים את המעט אנשים סעודה, הם מצפים, נו, אני לא מחלק, אתם יודעים, כשמגיע לעבודה, כולם מלחץ, וזה יוצא להם איזה, משהו כזה, לחוצה. הוא אומר, חברים, חברים, תמשיכו בו, הכל טוב. אני עושה הרבה צד משהו. זה בכלל לא משנה כמה תקבלו, זה לא משנה. זה לא משנה. יש דבר אחד הרבה 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 יותר חשוב, והוא שתהיו בלב אחד. מה אני מתכוון לומר? תשמעו, כולכם אנשים חכמים ונבונים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שאני שמעתי קשר, שמעתי פעם, מאדם חכם מאוד, שכל הגיע הגיע הזקנה והסירה, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי תשמע, בירושה יש רק שתי גבולות, לא יותר. או לחלק מראש הכל, או לא להשאיר כלום. כל אפשרות שלישית, זה מלחמת עולם, הוא אומר, אתה לא מאמין, איזה משפחות לתפארת שההורים השקיעו בהם את כל הכוחות ואת כל את כל הנפש שלהם במהלך 70 שנה, משפחות שלמות נהרסות, על מה? על מריבה, על 50,000 שקל. אומר, זה לא יאומן, אבל זה מציאות. לכן אומר, זה הכלל, לא להשאיר כלום או לחלק בראש הכל, זהו, אין ריבות רבותיי, אין המעלה. אתה רואה משפחות מדהימות. שבאמת, ההון כל כך השתדלו, התאמצו, לאחד ביניהם. אבל מתחיל לריב, אחרי ירושה. הנושא המרכזי אומר פה ירושה מלבני הבית, זה לא כאן תקבלו, תעזבו את הראש מזה, תעזבו את זה, זה לא כזה נורא. תחיו גם ככה. הנושא זה שתי מוכנים, ולכן האיש ואישו מתאחדים בשלישי. שלוש עצמו של אחרי שניים. שני הבנים מתאחדים ביחד, תחלו ביחד. שתי הבנות ביחד. אני, אומר להם ירושלים, אני יכול לקבל הרבה, כי אני לבד, אין לי מילדים. אף אחד לא ראיתי. זה בעיה של בית כל המתבדה. אין לי מילדים עם אנשים אחרים. הכמות היא לא הנושא פה, אומר להם ירושלים. הנושא פה זה האיכות, זה הקנאה, זה השלום, שיהיה בבית. זה הרבה יותר חשוב מכמות הכסף שכל אחד יקבל. זה שיעור מאוד מאוד חשוב. זה שיעור שהרבה מאוד אנשים לא יבינו אותו. כי הם לא מבינים את המילה של זה, ולא מבינים אותו, וקורא טרגדיה נוראית אחת במשפחות, של ההוא לא מדבר עם ההוא, ואני לא מדבר עם ההיא, שהשם שלכם משתלב ויצא לנו מהדברים האלה. חוכמה שנייה, או חוכמה שנייה, ועוד איך חוכמה. חוכמה שלישית. הסיפור השלישי היה, אם אתה נקרא את זה, וגם כאן, לא קשה לכם לנחש, שהחוכמה פה היא כבר קשורה לחוכמת ירושלים, חוכמה פנימית, חוכמת המידות, זה החוכמה. ושוב פעם, יש לנו פה בדברי המדרש שזה שיעור עמוק מאוד על היחס של האדם אל הכסף. וזה מה שהוא בא ללמד אותם כאן בסיפור השלישי. סיפור השלישי היה ככה, הביאו את התרנגולת, נכון, נתן את הראש לבעל הבית, נתן את המעיים לאשתו, קטן את הכנפיים לבנות, נתן את הירכיים לבנים. מה המשחק הזה? משחק פשוט. הוא אומר להם ככה, תשמעו, אחד מהדברים שכסף גורם לאדם בחיים זה בלבול. בלבול, הכוונה לא רק מהומה ותרדה ופיזור הדעת, אלא בלבול הוא מבלבל אותה מטרה ואמצעי. הוא מבלבל את התפקיד. מה שקורה זה ככה. אדם עוד איך כסף. במידה הזה, הוא שוכח דבר פשוט. שהוא אבא. שיושבים לבית. שזה אבא שלהם. אז נכון, הוא עובד מצאת החמה ועצאת המשמה, ואז מה הוא עושה? הוא לא רואה את הילד כל השבוע, הוא מגיע להשתיק אותה. הוא מגיע... טוב, לוקח אותם, אחר כך בסוף השנה, לבית מלון, לזמן החוט. כולל על האלפון 16. אבל רבותיי, ילדים לא צריכים זמן החוט, זאת האמת. הם צריכים זמן כמות. הם צריכים את אבא שלי בבית. הם רוצים להיות איתו, הוא מזז כל הכל, רק אתה מי ינה, אני מול ינה, גם לא. יש ילדים בבית, זה ינה, תשמח בהם. תעשי איתם שום בבית, 이 시험 때 되는 엄마가 공자들하고 숙해서 오대 무소해했다. 안에 나가 시스 아바. 어떤 아바? 나홀이 그런 아이. 아이가 시험 잘 못했어. 이게 여보사시라 이디가 바이 이거스쿠라이 나서 카리에라. 그래서 내가 너무 무서워. 그렇죠? 아로 보내라. 아지시 שפימה. המצב לפעמים הוא אין מה לעשות, זאת המציאות הקשה, אבל זה לא מצב נורמלי, אבל הוא לומר את האמת, שאם הוא חוזר מהעבודה בשביש, ומתקע עם הוסמדות, אין הכוח מנגד אחד הילדים שלה. והיא באה ככה, והיא באה לכולם בצעקות המיטה. זה לא מצב נורמלי. אם הילדים צריכים את האמא שלהם, צריכים את החום שלה, צריכים את האהבה שלה, צריכים את החיבה, כאילו מה? הם צריכים אימא, אז היא רוצה לעשות דברים, מבורך, מצוין. אבל שלא תשכח, אחרי הכל, שהיא אימא. זה לימוד מאוד מאוד חשוב. אותו דבר, הבנים. הבנים, הם ישר הולכים להיות אנשי עסקים, תזכרו שאתם רגליים של בית. יש לכם הורים מתקדמים, יש לכם הורים, הם צריכים אתכם. אתם רגליים שלכם. הם כבר לא במצב שמוכלו לעשות כל הרוציות, ואתם הרגליים שלהם במציאות. לא, אבל לא יכול, אין זמן, אני נמנה שם, אני שפוע במרדה, ואין סופי, אז אני נמנה יורון שלי. זה הבעיה הגדולה. אני רוצה לומר, ילדים, בנים, שימו לב, אתם רגליים. תזכרו את זה. קחו את הרגליים ותזכרו את הרגליים. אותו דבר בבנות. אני לא בעיה בבנות, סבנו גדול. עד שהם סיימו את הלימודים מגיעות לגיל 35 ועכשיו הם מחפשות להתפלל. אז אני אגיד לכם משהו, תראו פה אתם מתארים את זה. אמר לי פעם גם משפחה, הוא אמר תשמע איזה מזל שאנשים מתחתים לגיל 20 ואין להם ספר, כי אם היה להם ספר לא מתור שלא מתחתים. זה לא חופה גדולה. האנשים שהם כבר הולכים כמו לתפוס את המציאות כמו שצריך, הם מפעמים אומרים את זה המשמעה, לא בטוח שכדאי להיכנס לכל הקושי הזה. יש משהו מאוד טיפש מצד אחד, אבל חכם מאוד מצד שני, בזה שאדם עוד לא מבין במציאות, הוא נכנס אליה. כי אם בן אדם היה מבין מראש מה הולך לקרות לקרות איתו בשלושים שנה הבאות, הוא ישר רק בפרס מהאדם. הוא אומר לכם שהוא לא יודע. מזל זה שהיום הוא לא דיין את הכל, ככה אנחנו מצוותים כל דבר בזמן שלו. אבל מה שקורה זה שמרוב מרדף אחרי כל מיני תארים וכל מיני קריירות, בנות כבר לפעמים הבנים שוכחות שהן צריכות כנפיים, כלומר הן צריכות להתחתן, הן צריכות שיהיה להם בעלים ולעוף את הבית. שעשו קריירה, שיעבדו, שיצליחו לבריאות, מעולה. אבל שיזכרו את הדבר הבסיסי, שהן צריכות לבנות בית. את זה גם שוכחות. הירושלמי נותן להם את הכנפיים, אומר להם, תעופו. תעופו מפה. כלומר, תזכרו את הבסיס הזה, שזה הבסיס, וזה המטרה של הכל. הרי בסוף, כל העושר של האדם, כל הקריירה שלו, כדי שיהיה לו טוב בחיים. אבל אדם שהוא לא אבא, והוא לא אמא, והאמא לא אמא, והוא לא בן ההון שלו, והוא לא... אז איזה מלחיים יהיה לו? שיהיה שירה מחותיים. שיהיה לו אלף כסף, זה לא עוזר כלום, אבל אין לו חיים. החיים הם לפני הכסף. זה מה שירושלים מנסה לדבר אותו. ולכן הוא משתגע. הוא אומר, מה אתה עושה? כי הוא לא קולט את הרעיון שעובד מאחורי הסיפור. אומר לו בצהריים, עשית ככה, לא אמרתי לך שום דבר, שאתה אומר לו את זה? הוא אומר לו, דבר ראשון, אני אמרתי לך תעשה אתה. הוא אמר לי, מה זה? אתה רוצה שאני אעשה? עשה לי. אבל אם אתה רוצה את המוכמתך, אני לא ביקשתי, אתה רוצה? אז אני אעשה. אבל אם אתה רוצה שאני אסביר לך על מה שעשיתי, זה הדבר הכי חכם שיכול להיות על יד המות. כי אם אתם חשבו איך יהודי מתייחס לכסף שלו, אל קצעים ולא מטר. זה שיעור גדול, זה שיעור שבלי החכמים לא לומדים אותו ולא יודעים אותו. וכשחלב ביניהם והייתם נותנים לחוכמה של ירושלים, את זה הם באים ללמד. זה עכשיו תשמעו את המשפט הגאוני האחרון שאיתו מסיים את הסיפור. הרי הוא מסיים את כל הסיפור הזה. הוא מסיים כך, הוא אומר, אתה שואל למה אני לקחתי את הגוף של הרוח? נגיד לך הרב, אני בגופי באתי ובגופי אני הולך. תן לי את מה שאבא השאיר לך. המשפט הוא נכון. הוא בא בגופו, אבל הוא חוזר לזוודה מיליון דולר. אני אשאר בדיוק אותו בן אדם, כי אני ירושלמי. אני לא אף על כולם, אני לא, אני חוזר את זה בלי שום הצגות. הכסף לא שינה אותי. זה בדיוק מה שאבא שלו רצה לשמוע, רצה שהיא לראות, שהוא יקבל את הכסף, הוא שיהיה צדיק, יישאר טוב לב, יישאר פשוט, יישאר יהודי. החוכמה הקימה של בני ירושלים, אנחנו חוזרים חזרה לארץ כ-2,000 שנה. אנחנו מתפעים להצניח מחדש את החוכמה האמיתית, חוכמת ירושלים. יש לנו רוב השם חוכמה עצומה, יהודים ומושרים לא יודעים לעשות כסף, רוב השם. אבל אל תדעו לשכוח שהחוכמה הגדולה של היהודים, חוכמת המוסר, חוכמת המידות, חוכמת הנפש, זה מה שאנחנו באים ללמד את העולם. הלוואי שיתגאה בנו, כי מציון זה תורה, דבר השם ירושלים.